אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אהלן. אתם מאזינים לקרן עושה סדר, הפודקאסט החדש של סדר יום. אני קרן אויבך, בכל שבוע נביא לכם כאן במרוכז סדרה או תכנים אחרים ששידרנו בתוכנית סדר יום בכאן רשת ב'. המטרה שלנו היא לצלול לעומק של נושא אחר בכל שבוע. השבוע, לרגל פתיחת שנת הלימודים, החלטנו יחד עם כתב החינוך שלנו, לירן חוג'אינוף, לחפור במערכת החינוך הישראלי. וכך נולדה נשארים כיתה, סדרת כתבות על מערכת החינוך שלנו. כולנו מכירים את הציונים הלא ממש מזהירים של מערכת החינוך הישראלית, על פי תוצאות מבחני פיזה האחרונים, ואלו המבחנים המקיפים והחשובים ביותר בעולם בתחום החינוך, ההישגים של התלמידים בישראל במתמטיקה, במדעים ובקריאה נמוכים מאוד. על הנייר, לכאורה, ילדים ישראלים רבים מדי התקשו להשתלב בתעסוקה ובחברה אחרי שיגמרו תיכון. איך זה יכול להיות עם תקציב חינוך של כמעט 60 מיליארד שקלים, התקציב הכי גבוה בין כל משרדי הממשלה? אז החלטנו להסתכל דווקא על הפערים קודם כל ולפתוח בשאלה, איך קורה בסוף שדווקא בתלמידים שמגיעים מהשכבות הכלכליות המבוססות יותר, משקיעים יותר כסף? איך קורה שאי השוויון בישראל מתחיל מההריסה ומגיע עד לאוניברסיטה? ולמי יש אינטרס לשמר את המצב הזה? אז הנה הפרק הראשון, נשארים כיתה. האזנה נעימה. שלום לכתבנו לעני חינוך, לירן חוג'אינוף.
בוקר טוב, קרן.
בחרנו בפרק הראשון לדבר על אי השוויון בחינוך. מי מקבל יותר ומי מקבל פחות. נתחיל אולי בנתונים. תמונת מצב כללית.
תראי, סך הכל מדינת ישראל עדיין לא מצליחה להילחם באחד הדברים שהכי מאפיינים אותה במערכת החינוך, וזה באמת הפערים. ישראל מובילה בקרב מדינות ה-OECD בפערים בין התלמידים החלשים לחזקים, ושאנחנו מדברים חזקים וחלשים, זה אומר גם חלשים כאלה שגרים בפריפריה הכלכלית-חברתית, הם בעיקר גם אלה שחלשים בציונים ובחינוך. מקום שני, אנחנו אחרי לוקסמבורג, על פי דוח ההוגנות של ה-OECD שהתפרסם באוקטובר 2018, הוא מתבסס על מבחני פיזה האחרונים שנערכו, היו ב-2015, נערכו עכשיו לאחרונה עוד מבחני פיזה, הם עדיין, אין להם עיבוד.
תוצאות עדיין לא עובדו,
נכון,
כן.
נכון, וזו אחת הבעיות בחינוך, אנחנו רואים תוצאות רק אחרי הרבה שנים.
רק בפרש של 3 או 4 שנים,
נכון,
כן.
וכל זה למרות שמשרד החינוך באמת מנסה לצמצם את הפער, לפחות ביסודי וחלק מחטיבות הביניים, כן יש את העניין התקצוב הדיפרנציאלי. על פי התמונה החינוכית של משרד החינוך שהתפרסם רק חודש, תלמיד מאחוז הטיפוח החלש עולה למשרד החינוך הרבה יותר מתלמיד שנמצא באחוזון החזק יותר. בשנת 2018, עלות של תלמיד מרקע חלש הייתה יותר מ-20,000 שקלים, 20,935,000 שקלים, לעומת 16,913,000 שקלים. כלומר, פער של יותר מ-4,000 שקלים.
כלומר, על פניו,
משרד החינוך משקיע יותר.
על פניו המערכת, כן, מתוך תקציב משרד החינוך, משקיעה יותר בתלמידים החלשים. אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר, ההשקעה כוללת בכל תלמיד ותלמיד, היא לא רק ההשקעה של משרד החינוך. יש את ההשקעה של הרשות המקומית, יש את ההשקעה של האור, ולפעמים, אם יש מזל, יש קרנות כאלה ואחרות ש...
שהם לפעמים גם חלק מהבעיה. זו אחת הבעיות. משרד, הרשות המקומית משקיעה והוצאה מהמון כסף מעצמה. כמו שאמר לי פעם, ראש רשות מקומית באזור השרון, על כל מיליון שקל שמשרד החינוך שם, אני שם עוד מיליון, כדי שלא הוכיח להורים שאצלנו זה יותר טוב ממה שהם ילכו
שלא בהכרח לעיר אחרת, חלשה יותר מבחינה סוציו-אקונומית, לאותו ראש עיר, יהיה את אותם מיליון שקלים נוספים לעשות כמעט מאצ'ינג על כל שקל שמגיע ממשרד החינוך, להביא שקל משלו.
אין ספק. והמטרה המטרה של מערכת החינוך היא באמת לשפר את ההישגים של התלמידים לעומת ההישגים של ההורים שלהם. הרי זו המטרה, אחד המחקרים הרי בעצם אומר שרמת ההשכלה של האמא נמוכה, הישגי התלמידים יהיו נמוכים יותר. אנחנו רואים את זה בעיקר גם בשפת אם. היה ניסיון שמשרד החינוך רואים את זה לאורך הבגרות בלשון. מקומות שבהם בבגרות בלשון מקבלים ציון נמוך יותר, הם מקומות שנמצאים באחוזון הטיפוח הנמוך יותר. וכאן נכנס משרד החינוך. יש עיר, רשות מקומית אחת בדרום, אני לא אזכיר את שמה, יחסית מאוד חלשה, יש שמה 28 תוכניות שפועלות. מה זה תוכניות? קרנות שעושות עבודות מדהימות, מתוכנית חותם וקרן רשי, ועוד המון המון תוכניות של חינוך שעובדות. הבעיה שזה מפוזר. זה עיר אחת שמקבלת המון תוכניות כדי לנסות ולעזור לתלמידים, אבל זה רק נקודתי. כלומר, אף אחד לא יודע...
רגע, באותה עיר זה עוזר?
באותה עיר זה עוזר לאותם תלמידים, לא יכולים, נאמר, תלמידי כיתה ד' בבית ספר ספציפי באותה, יש להם את אותך תוכנית, אבל יכול להיות שיש תוכנית אחרת שלא בטוח שהיא עובדת, היא טובה, היא משקיעה בה עם המון כסף, וזה בכיתה A בבית ספר אחר. כלומר, יש תלמידים שמתפספסים, ועל זה משרד החינוך לא מצליח לשלוט, מאוד מאוד קשה לו. יש תוכנית חדשה שהכניס שנה שעברה שר חינוך בנט, מזניקים לפריפריה קוראים לה, היא עכשיו השנה מתרחבת, ניסיון לעשות סדר עם כל מה שנמצא מסביב, עם כל העמותות של המגזר השלישי.
כן, בדיוק, את כל הגורמים באמת חיוביים וטובים האלה שמנסים...
שגם נותנים המון המון כסף, בעיקר לפריפריה החברתית כלכלית, אבל עדיין לא מצליחים, למרות עוד הכסף של משרד החינוך, וצריך לקחת בחשבון את הכסף של ההורים. אף אחד לא באמת יודע כמה כסף ההורה משקיע עוד אקסטרה.
וההורה החזק יותר כמובן משקיע יותר.
כמובן, בהתאם לרשות החזקה.
ונזכיר, תקציב החינוך הוא התקציב הגדול ביותר, שמוחקים את סעיף המשכורות והפנסיות מתקציב מערכת הביטחון, תקציב החינוך הוא
יותר מ-60 מיליארד שקלים, שרובו הולך למשכורות של מורים.
בוא נגיד שלום לשלושה, שלום לנחום בלס, חוקר בכיר בחינוך, מרכז טאוב.
שלום לכם.
ושלום גם לדוקטור חפציבה זוהר, מחזיקת תיק החינוך בעיריית באר שבע.
שלום וברכה.
ושלום לטל אוחנה, ראש עיריית ירוחם.
בוקר טוב.
נחום, אני רוצה להתחיל איתך.
בבקשה.
מאמר שאתה כותב בדצמבר 2016, אתה כותב כך, מערכת החינוך ממלאת בהצלחה יוצא דופן את מה שהמערכת החברתית הכללית מצפה ממנה, היא מחזקת את החזקים ומחלישה את החלשים, הפערים בהישגים הלימודיים והחינוכיים אינם מקרה ואינם תוצאה בלתי רצויה. אתה עדיין חותם על המשפט הזה?
אני חותם על המשפט הזה.
שלוש שנים אחרי.
משום שכל מערכת חינוך בעצם משדרת או מבצעת, את מה שהחברה, בין באופן גלוי ובין באופן סמוי, רוצה ממנה. באופן עקרוני אני רוצה לומר שאת כל הנושא של הפערים במערכת החינוך, הם ביטוי לפערים חברתיים. הפערים, ואי אפשר להטיל על מערכת החינוך את העול של צמצום הפערים החברתיים. צמצום פערים חברתיים הוא בראש ובראשונה מטלה של החברה בכללותה וממשלת ישראל על כל רבדיה.
כלומר, רגע, אני רוצה ככה באמת לפרק את הטיעון הזה, כי הוא משמעותי. אתה אומר, אם מדינת ישראל לא מצליחה לצמצם פערים בין מרכז לפריפריה, לאו דווקא גיאוגרפי, אלא מבחינה סוציו-אקונומית, אז אי אפשר לצפות שמערכת החינוך תהיה זאת שתסגור את הפער.
אני אומרת בדיוק מה שאת קלטת אותי בדיוק. בסך הכל, פריפריה, מדינת ישראל היא מדינה קטנה, אז אין כל כך מה לדבר על פריפריה גיאוגרפית, אבל היא מדינה, אבל יש בה פערים עצומים בין שכבות חברתיות שונות. והדברים האלה אינם מקריים. זה לא מקרה שבמשך עשרות שנים מאז קום המדינה, בעצם עד העשור האחרון הייתי אומר, אולי 15 שנים האחרונות, הקבוצות החלשות ביותר, הקבוצה החלשה ביותר הם התלמידים הערבים, וכמובן התלמידים החרדים מסיבות אלה ואחרות. עכשיו, יחד עם זאת, אני רוצה בהחלט לומר שבשנים האחרונות משרד החינוך בהחלט עושה מאמץ לשפר את התמונה. והנושא של התקצוב הדיפרנציאלי שהוחלט שפעם ראשונה הופעל ב-2004, אחרי זה הופסק והופעל שוב על ידי שי פירון ב-2014, התקצוב הדיפרנציאלי קיים, אבל הוא קיים אך ורק בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים. וגם הכסף המוקצה לחינוך התקצוב הדיפרנציאלי הוא יחסית קטן לתקציב בכללותו.
רגע, אולי נסביר פה מונח, לירן, ככה תן כוכבית, מה זה תקצוב דיפרנציאלי? מה זה אומר?
זה בדיוק...
כן, נכון, בבקשה.
בבקשה.
כן.
תקצוב דיפרנציאלי זאת אומרת שאתה מתקצב את, את בית הספר, את הכיתה, תוך התחשבות ברמה הסוציו-אקונומית של, בממוצע, רמה הסוציו-אקונומית בבית הספר. זאת אומרת שבית ספר שבו התלמידים הם מרקע סוציו-אקונומי נמוך יותר, צריך לקבל, יקבל יותר מאשר בית ספר שבו התלמידים הם מרקע סוציו-אקונומי מבוסס יותר.
ואתה אומר, יש התחלה, אבל זה לא מספיק. רגע, בוא
אני אומר שיש, וזה לא מספיק, משום שהמחקר הבינלאומי מצביע על כך, שעל מנת להביא תלמידים מרקע סוציו-אקונומי חלש לרמה פחות או יותר דומה לתלמידים מרקע מבוסס, הפער צריך להיות בסדר גודל של מינימום 50%. אז אם לירן...
כלומר, להשקיע בתלמיד, אני קוראת לו החלש, למרות שהוא לא חלש, זה הרקע שלו, להשקיע בתלמיד חלש 50% יותר בשביל לצמצם את הפער.
כן, אוקיי. ומה שאנחנו מקבלים, זה נכון שבאופן ממוצע התלמידים בחינוך, בחמישון הטיפוח, או תלמידים החלשים ביותר, מקבלים יותר מהתלמידים המבוססים ביותר, אבל עדיין הפערים האלה לטעמי, ואני חושב שגם המחקר החינוכי מצביע על כך, עדיין אינם מספיקים.
ותגיד, כמובן זה עובד פר בית ספר, כלומר יש רשות מקומית שיש בה כמה בתי ספר.
רגע, פשוט לא יוותר, יש שתי מרואיינות יושבות על הקו, אני רוצה לשמוע גם אותם, כרגיל אנחנו עם מגבלות הזמן שלנו. טל אוחנה, ראש עיריית ירוחם, איך את רואה, איך זה בא לידי ביטוי? כל השיח הזה עכשיו, את יודעת, שדיבר על מספרים וזה, איך זה בא לידי ביטוי אצלכם בעיר?
אז צריך להגיד שירוחם היא די פורצת דרך בהישגי החינוך שלה בעשור וחצי האחרונים. היא מצליחה לעשות את זה על אף הפערים הגדולים, ואני מסכימה עם נחום שלצמצם את הפער ב-20% זאת התקדמות טובה, ויש לברך על המגמה הזו במשרד החינוך, אבל כדי לעשות שינוי עומק צריך להגיע לפער של 50%. למה? משום ש... צריך להבין שיש את חסרון הקוטן. כשאתה מנהל בית ספר של 200 ו-300 תלמידים, העלויות הנרחבות שלך הן גדולות הרבה יותר מאשר מנהל בית ספר של 650 תלמידים. ואז ה-20% שמוצגים במשרד החינוך לכאורה, כמה שתלמיד בפריפריה מקבל יותר מאשר תלמיד במרכז, צריך לבחון לאן הולך הכסף. האם הוא אמור לצמצם את הפער התשתיתי של חסרון הקוטן, או שהוא באמת מגיע לתלמיד כדי לצמצם פער סביבתי, חברתי, רב דורי. זה דבר ראשון. איך ירוחם עושה את זה? אני בעוד שבוע נוסעת לארצות הברית לשבועיים, עוברת מקהילה לקהילה ומגייסת כסף, כי הפער הוא עצום. אני צריכה לממן סניף צופים, כי ההורים בירוחם לא ישלמו 2,000-3,000 שקלים כמו שמשלמים במרכז הארץ כדי לרשום את הילד שלנו בתנועת נוער, ושתינו מבינות וכולם יודעים מה הערך של תנועת נוער להתפתחות החברתית מנהיגותית של כל ילד בגיל הזה. כשאני צריכה להביא מורה למתמטיקה לחמש יחידות, אני משלמת לו מכספי שלי, מכספי הרשות המקומית ומכספי פילנטרופיה, כי אני צריכה להביא אותו מתל אביב, והוא לא יעבור רק בעבור הכסף שמשרד החינוך משלם לו.
כמה את משלמת לו? כמה את משלמת לו יותר, מעניין אותי?
אני משלמת לו עוד מאות שקלים פר שעה, על מנת לגרום לו לבוא וללמד בירוחם. הוא מביא אותנו ל... תוצאות מאוד מאוד גבוהות, ואנחנו גאים בעשייה שלו, אבל צריך להבין שהנטל הזה מושט עלינו, ואנחנו לא נוכל לעשות את זה לאורך זמן. אנחנו לא מתכוונים לוותר ולא להשית אחריות. מי שמשפיע על איכות החינוך בעיר זה קודם כל המועצות והרשויות, ודוקטור חפצי שאיתנו על הקו היא הדוגמה הכי טובה, כי היא עשתה מהפכה בבאר שבע, והיא אחת ממנהיגות החינוך הטובות בארץ. בלי אחריות רשותית לדבר הזה, לא היינו מגיעים להישגים שאנחנו מגיעים להם. אבל האם אנחנו יכולים להם לאורך זמן? אני לא בטוחה, אני חושבת שהפתרון יגיע בדמות שינוי המגמה, להגדיל את המגמה ל-50% פער ולא 20%, וזאת מתוך הבנה שמי שמשפיע על תשלומי החינוך בעיר, זה גם ההורים, גם הרשויות העשירות, וגם משרד החינוך, ושתוכמים את שלושת ההשקעות האלה, מגיעים לפערים מאוד גדולים, שאותם צריך לצמצם.
דוקטור זוהר, אז מה עשית בעצם בבאר שבע? בואי ספרי לנו, ובואי, זה עיר הרבה יותר גדולה מירוחם גם.
נכון מאוד, האמת שהעיר באר שבע היא עיר מאוד מאוד גדולה, ואני לא אחזור על הדברים הנבונים שאמרו קודמיי. אני רק רוצה לומר שכשמדברים על שוויון הזדמנויות אמיתי בחינוך, אנחנו לקחנו מושג שבעיניי הוא זהה לו. למרות שבדרך כלל כשאנשים אחרים שומעים אותו, הם לוקחים ומפרשים אותו בהקשר אחר לחלוטין, והמושג הזה הוא מושג המצוינות. המצוינות, אליבא דה מצוינות, אנחנו מאמינים שלכל ילד וילדה, לכל מחנך ומחנכת, מגיעה הזדמנות אמיתית. ולכן אנחנו בשם המצוינות...
אני חייבת רגע להגיד סוגריים, כי בדרך כלל שמדברים על מצוינות, מיד בראש הדימוי שלנו זה למשוך את התלמידים הכי טובים עוד יותר למעלה, ואז עולה הטענה שהמצוינות, כמו למשל 5 יחידות מתמטיקה, הפרויקט של בנט, משאיר תלמידים ואחור ומסליל תלמידים חלשים ובינוניים למקום פחות טוב.
נהדר, אז בדיוק לכך כיוונתי, ואת המושג הזה רציתי ככה קצת להבהיר, כי הרבה פעמים מבלבלים בין מצוינות להצטיינות. ההצטיינות שמורה אולי למצטיינים, אגב, ההצטיינות לא חייבת לבוא לידי ביטוי רק בתחומים האקדמיים, הסכולסטיים, מתמטיקה וכיוצא בזה, אבל המצוינות שהיא סט של כלים גנריים, שלכולם יש וראוי שלכולם יהיו, הסקרנות והמוטיבציה והרצון להצליח, ומיקוד השליטה הפנימי והיכולת להתמודד עם הכישלון, ותחושת המסוגלות ותחושת הערך, אלו הם כלים שראוי לקדם ולפתח אצל כל אחד ואחת ילד, ילדה, מחנך ומחנכת, מכיוון שבאמצעות הכלים הללו אנחנו קוראים לכולם לצאת אל המסע האישי שלהם אל עבר התקדמות והשתפרות, ואין אדם שלא יכול להתקדם ולהשתפר. אנחנו גם מאמינים באחריות החברתית הגדולה שיש למערכת החינוך כדי לפתוח את הדלת ולהעניק הזדמנות. ולשמחתי הרבה...
ורגע, דוקטור זוהר, את כל הדברים האלה, איך את מממנת?
בדיוק, אז זה מה שרציתי לומר, שאת כל האמירות שבאמת נשענות על בסיס ערכי מאוד חשוב, אנחנו פיתחנו באמצעות מודל מאוד ייחודי. מודל שבא ואומר, אנחנו לוקחים אחריות, אני רוצה לצרף לשיח שלנו מילה נוספת שנקראת גם שותפות, ובשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים שאחראים לחינוכו של הילד, כי החינוך לא שמור רק למערכת החינוך, יצרנו שותפות אמיצה שבמסגרת מערכת החינוך הציבורית, כי החינוך צריך להיות כל כך טוב שלא חשוב מוצאו של הילד, אנחנו מאפשרים החל מגן הילדים, מגרסא דינקותא, הזדמנויות למידה רחבות ואותנטיות.
אבל איך את מממנת את זה? עדיין אני לא מקבלת תשובה.
אנחנו מממנים את זה קודם כל מאחריות שלנו, עיריית באר שבע.
כמה כסף שם משרד החינוך? כמה כסף שם עיריית באר שבע?
אז אני אומר ככה, זה לא רק משרד החינוך, זה משרד החינוך ועיריית באר שבע, וכל השותפים שעוסקים בנושא, אנחנו מאגמים משאבים, הרבה פעמים חושבים...
השותפים, את מתכוונת לאותם קרנות פילנטרופיות שמממנות בין היתר הרבה בחינוך.
אני מדברת גם על קרנות פילנטרופיות, וגם על גופים שמשרד החינוך נמצא איתם בהתקשרות וממילא מממן, וגם משרד החינוך, וכן, גם עיריית באר שבע הכניסה את היד עמוק לכיס, והכניסה לתוך ה-DNA הארגוני שלה, קרי ספר התקציב, תקציבים יהודיים לטובת העניין, מתוך אמונה גדולה שכשלוקחים נושא, מתבוננים, לא חייבים כל הזמן עוד ועוד ועוד לבקש ולבקש עוד משאבים.
זה בא, לפעמים... זה סדר עדיפויות של העירייה, זה יכול לבוא על דברים אחרים, נניח, לא יודעת, אולי כביש חדש, או אולי כיכר נוצצת.
קודם כל, אנחנו לא מוותרים על כלום. מגיע לנו הכי טוב בכל הנושאים, אז זה לא צריך לבוא על חשבון.
לא, אבל לא, מי כמוך לדעת שלא תמיד יש את הכסף בשביל הכל, נו. אחרת
כן,
לא היינו מנהלות השיחה הזאת.
עדיפויות, אז כן, עשינו סדרי עדיפויות אצלנו, בחינוך, קבענו את סדרי עדיפויות, קיבלנו גם תוספות תקציביות, ואני אומרת שוב פעם, שותפויות, 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 והראיה היא שבסעיף הזה של מרכזי מצוינות בעיר באר שבע, שאגב הוא מנוף אדיר שמוביל להכל, יש מיליונים שעיריית באר שבע שמה, יש מיליונים שהמשרד שם, וכל השותפים האחרים, כך שאפשר ממש למנף ולהכפיל את זה ולהפוך את זה למכפיל כוח גדול. היום זה עובד הלכה למעשה.
Okay.
42 אלף תלמידי מערכת החינוך של העיר באר שבע נהנים מתוכנית לימודים תוספתית שמאפשרת להם הזדמנויות אמיתיות שאין בשום מקום אחר.
ואת סוגרת גם פערים בתוך העיר בין שכונות, כי אני מניחה שבעיר גדולה כמו בבאר שבע, זה לא רק, את לא מסתכלת רק החוצה, את צריכה להסתכל כל הזמן פנימה, נכון?
חד משמעית, כן, אנחנו מאמינים שאין לך דבר יותר בלתי שווה מלטפל באופן שווה בבלתי שווים. זה מה שעושים הרבה פעמים.
זאת אומרת, את משקיעה יותר איפה שצריך להשקיע יותר, אין עניין בכלל.
חד משמעית.
טל, אני רוצה...
כן, טל, באמת מעניין, כמה כסף את משקיעה על כל שקל שנותן משרד החינוך?
תראו, אנחנו מגייסים כ-10 מיליון שקלים בשנה, גם מקרנות, גם מתקציבי המועצה, שהם תוספים לתקציבים שמערכת החינוך משקיעה דרך משרד החינוך, העסקות מורים ורשתות זכייניות. זה סכום מאוד מאוד גדול, שלוקח לא מעט זמן לגייס אותו, וגם החוכמה היא להמשיך אותו, כדי
שלא תקציב תהליך. כלומר, את לא נותנת אף שקל מתוך התקציב שלך, זה רק מבחוץ.
ממש לא, אמרתי, 10 מיליון שקלים, יש בהם גם מתקציב המועצה, וגם תקציב של קרנות, והוא תקציב תוספתי להשקעות של משרד החינוך.
ושאת מדברת עם הקולגות שלך, ראשי הערים החזקות, אני יכול להגיד לך דוגמה, ראשון לציון, פתח תקווה, הרי הלוויין של תל אביב, שהפכו להיות אימפריות בחינוך, הם משקיעים.
שלדבר על תל אביב עצמה, שהיא עירייה עשירה ביותר.
שנותנת אקסטרות של מיליונים, את שומעת את הכספים שהם נותנים אקסטרות למשרד החינוך, זה לא קצת צובט?
זה צובט, וזה בדיוק המלחמה שאנחנו החלנו בה לפני כמה שנים, ואפילו עתרה לבגץ בשמה של החובה לייצר תקצוב דיפרנציאלי, כדי שהמדינה תכיר בפערים שיוצרים אפיקי ההשקעה האחרים שמנינו קודם, ותתקן את העיוות הזה.
אחד הרעיונות שעלו טל בשלב מסוים היה שהעיריות החזקות יממנו את העיריות החלשות יותר, כלומר שכספי ארנונה של תל אביב למשל יממנו את ירוחם או דימונה.
התומכת... היה עוד יותר פשוט, בעצם האוצר הציע להם מתווה שבו הם לא יקבלו שיפועים בעבור גידול בכמות התושבים שלהם, אלא ישמרו על התקציב שלהם במצב הקיים, ובעצם ימשיכו לקבל הכנסות עצמיות מגידול בארנונה. לצערי,
הם סירבו.
15 ערים סירבו למהלך.
הערים החזקות והשירות ביותר.
נכון,
ואמרו, אל תשאירו אותנו. אתה מיד תוסיף נחום. טל, תסיימי את המשפט, סליחה, ומיד פונה אליך.
אני אומרת שההתנגדות של אותן ראשי ערים, אותן ערים חזקות, אמרה, עם כל הכבוד לאוצר, תפקידך לייצר את המשאבים בעבור הרשויות בפריפריה, הרשויות החלשות, אל תשסה אותנו זו בזו, זו תפקידך. אני כמובן לא מסכימה עם האמירה הזו, וגם אמרתי אותה ליושב ראש השלטון המקומי. כרגע צריך למצוא פתרון, וכמה שיותר מהר, כי כאמור, כפי שאמר נחום בפתח דבריו, הפערים הולכים ומעמיקים.
נחום.
אני רוצה להוסיף מילה אחת. וזה בהתייחס לדבריה של מנהלת מחלקת החינוך בבאר שבע. היום מנסים להעמיד זה כנגד זה, מצוינות ושוויון. והדבר בא לידי ביטוי בפסק דין בבגץ האחרון, בעיקר בדבריו של שופט העליון שטיין.
בגץ תשלומי ההורים.
בגץ תשלומי ההורים. לדעתי זה דבר חמור שמיין כמותו. אין ניגוד ולא צריך להיות ניגוד בין מצוינות ושוויון. ואני חוזר לדבריי, אם החברה משדרת שיש מצוינות, אז אין שיש ניגוד כזה, אין שום סיכוי שבעולם שהפערים יסוגרו.
אז אחרי שהבנו למה התלמידים ביישובים החלשים יותר מקבלים פחות מהתלמידים ביישובים החזקים, ואיך בלי תרומות מערכת החינוך בירוחם, למשל, פשוט לא תשרוד, רצינו לברר מה קורה בחברה הערבית. ידענו כבר שהתקציב לתלמיד יהודי גבוה ב-24% מהתקציב לתלמיד ערבי. ידענו גם שהתשתיות של בתי הספר וגני הילדים בחלק מהיישובים הערבים במצב פשוט מחפיר. ידענו גם שיש החלטת ממשלה, 922, שהייתה אמורה לשנות את המצב הזה. רצינו לבדוק האם זה קרה. כל זה, וגם הסבר מרתק למה כסף זה לא הכל בחיים, והמעבדה הכי נוצצת והכי חדשנית, היא לא תחליף למורה עם נשמה בפרק השני. שלום לכתבנו לעני חינוך, לירן חוג'יינוף.
בוקר טוב.
אנחנו שוב מדברים על פערים ושוויון, אבל הפעם בזווית ספציפית, והשאלה שאנחנו שואלים הבוקר, זה למה התלמידים הערבים מקבלים פחות, ומה צריך לעשות כדי לתקן את זה. אז קודם כל, הנתונים.
תראי, על המגזר הערבי יש מי שהסתכלו בעיניים אופטימיות ויש את העיניים הפסימיות. סך הכל, באמת, כמו שאנחנו רואים בשנים האחרונות, יש שיפור מאוד גדול במגזר הערבי, בציונים ובתקציב, אבל, ויש פה אבל גדול, הפערים עדיין עצומים וגדולים, גם בתקציב וגם בציונים. תראי, עלות תלמיד במגזר הערבי קטנה ב-1,380 שקלים מתלמיד במגזר היהודי.
זאת אומרת, על כל תלמיד במגזר הערבי יוצא מתקציב המדינה 1,800 שקלים פחות מאשר על תלמיד יהודי.
נכון, כך על פי נתוני התמונה החינוכית שפורסמו רק בחודש שעבר. לעומת זאת, שאנחנו מפרקים את זה, המגזר הצ'רקסי, הדרוזי והבדואי מקבלים אפילו יותר מהמגזר היהודי. כלומר, אנחנו מחלקים את המגזר, בוא נגיד, המגזר הערבי לארבע במערכת החינוך. צ'רקסי, דרוזי, בדואי וערבי. הערבי הכי נמוך, הכי למטה. הצ'רקסי במקום הראשון, 25,000, יותר מ-25,000 שקלים. העלות תלמיד בממוצע. שוב, יש כאן המון ממוצע. בדרך כלל במגזר הערבי הוא שמוריד יחד עם החינוך החרדי את החינוך באופן כללי.
את הציונים.
את הציונים בכל המבחנים הבינלאומיים, אם זה בפיזה ואם זה בכל מבחנים אחרים, תמיד זה למטה. המגזר החרדי שמשווים אותו למגזר הערבי, כי יש להם שם הרבה מאפיינים דומים, ברוב המחקרים את רואה שהמגזר הערבי מוביל שם בהרבה יותר. כלומר, שיעור גם הלמידה בתיכון עלה מאוד בקרב האוכלוסייה הערבית. אם אנחנו מסתכלים על משנות ה-90, 34% מהנערים ערבים בני 14-17 שלא למדו בשנות ה-90 כבר לומדים. כלומר, יש עלייה של 34%. ב-2015 זה כבר הצטמצם ל-8% הפער הזה בין אלה שלומדים ללא לומדים, גם במבחני המיצב. שאפשר לדבר על האמינות שלהם בהזדמנות, השתפרו הציונים של דוברי הערבית, אבל עדיין יש שם פער גדול בין דוברי ערבית לדוברי עברית, וגם במבחני הפיזה הבינלאומיים, הציונים של דוברי ערבית השתפרו, אבל עדיין כמה פער יש בין ערבית לעברית? 119 נקודות, זה המון. אבל אנחנו כן רואים שיפור של שיעור גבוה של נערות ערביות שלומדות בתיכונים, במקצועות מדעיים, זה על פי תמונת המצב של מכון טאוב. אנחנו רואים גם אחוז גבוה מאוד מצד שני. יש שם עודף במגזר הערבי של מורות, של גננות, של סייעות, ובכלל על פי תמונת המצב החינוכי בתיכונים, אנחנו מפרסמים סוף שנה איזה תיכון במקום הראשון ואיזה לא. אז נכון, יש את תהיה ההצלחה של תיכון דרכה בירכא, אנחנו אוהבים כאן כל הזמן לראיין את אלי סלאלחה שהיה ואת המנהל הנוכחי, כמה הם מצליחים שם, וזה נכון. אבל שימי לב, שיעור המחברות הפסולות, אני רק אתן לך דוגמה, כמות התיכונים הם כולם מהמגזר הערבי והבדואי, כלומר, בתוך הבגרות שלהם עשו, שהם כן עשו, נפסלו המון ממחברות, גם אחוז שאלוני השקט, זה פער בין כמה הם קיבלו במגן, לכמה הם קיבלו בבגרות, שיש פער גדול מדי, זה אומר שמישהו כאן נתן להם ציון גבוה על מה שהם לא למדו, ואת רואה שוב מי מוביל את הרשימה, התיכונים הבדואים והמגזר הערבי, המגזר היהודי כמעט ולא נמצא במדדים האלה, וגם בשיעור העתקות, וזה קורה. כלומר, יש כאן פער עדיין אדיר,
כן, ובעיקר ואתה גם מתאר התקדמות מאוד משמעותית בחלק מהנקודות, ועדיין עוד ריחה במקום, או אפילו הליכה לאחור, ואי סגירת פערים בנקודות אחרות, ועל זה בדיוק נדבר עכשיו עם שלושת המרואיינים שלנו. נגיד שלום לנסרין חדד חאג' יחיא, ראשת תוכנית ליחסי יהודים ערבים במכון הישראלי לדמוקרטיה.
סבח אל נור, קרן.
בוקר טוב, סבח אל נור. אם את צריכה להתמקד בפערים, אם היית צריכה לשים את האצבע, כן, על הכשלים, על הנקודות הכי משמעותיות שמייצרות עדיין את הפערים בין התלמיד היהודי לתלמיד הערבי, איפה זה?
אני אתחיל בלהגיד את המובן מאליו. קודם כל, חצי מהחברה הערבית חיה מתחת לקו העוני, וצריך לזכור ששני שליש מהילדים הערבים חיים מתחת לקו העוני. הם בעצם ילדים עניים. עכשיו, כולנו יודעים שהכלי הכי אפקטיבי לצמצום תארים והכלי הכי אפקטיבי למוביליות חברתית הוא בעצם חינוך והשכלה. ולצערי הרב, המדינה היום משמרת את התארים בין החברה הערבית לחברה היהודית וגם בין החברה הערבית ודואגת לאפליה סקטוריאלית, זה בעצם באמצעות כלי החינוך. עכשיו, אם הייתי צריכה לשים את האצבע, אז אני חושבת גם ש הנושא של התקצוב הוא קריטי. ילד ערבי בעצם מקבל פחות מילד יהודי בתקופת היסודי, 30% פחות. ואם אנחנו עולים לחטיבת הביניים, אז ילד ערבי מקבל 50% פחות מילד יהודי. וכשעולים לחטיבה העליונה, לתקופת התיכונים, אז ילד ערבי מקבל 75% פחות מילד יהודי.
נזכיר, אין שם תקצוב דיפרנציאלי, כמו שדיברנו אתמול.
הנתונים האלה הם דרמטיים, כי בעצם ילד ערבי יש לו הרבה יותר אתגרים בהשוואה לילד יהודי. אנחנו גם נדרשים ללמוד שפה נוספת, בעצם אנחנו לומדים קודם כל את שתי שפות אם שלנו, את הערבית המדוברת ואת הערבית הספרותית, אבל בתור אנחנו מקבלים הרבה פחות, למרות שיש לנו הרבה יותר אתגרים. אנחנו נדרשים ללמוד את השפה העברית על מנת להשתלב באקדמיה ובשוק העבודה.
וזה כל מחנך יגיד לך שחייבים. כלומר, כל מי שאני מדברת איתו שעוסק בחינוך, אומר שבלי שפה עברית אי אפשר בעצם לקדם שילוב אמיתי.
חד משמעית. השפה העברית היא חסם משמעותי לשילוב בשוק העבודה, ודה מה, אנחנו חיים במרחב יהודי, ולמי שאין שפה עברית טובה, הסיכוי שלו להשתלב בשוק העבודה הוא יורד בצורה דרמטית.
אבל בציוני הבגרות, בכל זאת, מבחני הבגרות הם בשפת אם, בערבית, ובכל זאת הציונים במגזר הערבי הרבה יותר נמוכים, הם לא נבחנים בעברית, אלא בערבית.
קודם כל, בחלק מהמקצועות אנחנו כן נבחנים בשפה העברית, זה א', וב', צריך לזכור שגם רמת לימודי הערבית בבתי הספר הערביים היא מאוד מאוד נמוכה. כלומר, אנחנו לומדים ערבית ספרותית, אבל בפועל הערבית הספרותית, אנחנו לומדים טקסטים מאוד ישנים, אנחנו לומדים נושאים שהם לא קרובים לליבנו, אנחנו לומדים על התקופות, על פרי האסלאם, וזה תקופות שפחות מדברות לתלמיד שחי בישראל 2019, ולכן היכולת שלו אפילו להתחבר לטקסטים וללמוד את השפה הערבית ולאהוב אותה היא יותר נמוכה. ואנחנו יודעים שמי שבעצם לא שולט בשפת האם שלו, היכולת שלו אחר כך לשלוט בשפה העברית או בשפה האנגלית יורדת בצורה משמעותית.
תישאר איתנו, אנחנו כמובן נחזור אלייך. נגיד שלום לשירין נטור חפי, מנהלת בית ספר אורט ערבי למדעים ולהנדסה בלוד. שלום שירין.
שלום.
ושלום לרג'י אלהום, מנהל תיכון אורט אבו תלול.
שלום, שלום.
רג'י, נתחיל איתך. איפה בית ספר שלך נמצא?
בית הספר שלי נמצא בציר 25 בין באר שבע לדימונה, בכפר שנקרא אבו תלול, שזה שייך למועצה האזורית נווה מדבר.
התלמידים, איפה הם מגיעים?
התלמידים מגיעים מרזש של 10 קילומטר, רובם מהיישובים הבלתי מוכרים. אם אנחנו מדברים על אל-זרנוק, ביר אל-חמאם, וואד אל-משאש, חשם זנה, כל היישובים האלה מגיעים אלינו לבית הספר. זה בית ספר אזורי.
ואיך החיים שלהם בבית נראים מבחינת מצב סוציו-אקונומי, חשמל, מים?
תראה, כל התלמידים שמגיעים אלינו מכפרים הבלתי מוכרים, והתופעה שם לא זרה בהיעדר של תשתיות, מים, חשמל, בנייה. אנחנו יכולים לראות מצב מאוד מאוד קשה בכפרים האלה בהיעדר של הסדרה ותשתיות. אז כל התלמידים מגיעים לבית ספר מאוד מאוד יוקרתי. המדינה בנתה בית ספר ממש, בית ספר מאוד יפה, מאוד יוקרתי, אבל שחוזרים למציאות שלהם, הם פשוט מאוד נתקלים במציאות שונה לגמרי.
ואיך הפער הזה משפיע על היכולת שלהם לשבת וללמוד?
אין ספק שזה משפיע בצורה דרסטית, פשוט מאוד, שהיום אנחנו בעידן טכנולוגי, בעידן של האינטרנט, אז התלמידים נחשפים לאינטרנט ונחשפים למחשב רק בבית הספר. ואם אנחנו מדברים על הישגים, ואם אנחנו מדברים על התקדמות, בית הספר לבד לא יכול להקנות את כל הדברים האלה. אז בבית המצב הוא שונה לגמרי.
ולגבי נשירה, אני מבינה מבחינת הנתונים שלכאורה יש תלמידים שרשומים, אבל יש תופעה מאוד גדולה של נשירת תלמידים בפזורה הבדואית.
אין ספק, בכפרים הבלתי מוכרים עדיין יש נשירה, אבל אני מסוג אנשים שרואה את החצי הכוס המלאה. בוא נדבר על ב-2012 שבנות בית הספר, קלטתי כ-120 תלמידים. היום אני מנהל תיכון של 1,000 תלמידים. זאת אומרת שהתלמידים, איפה שיש בית ספר, מגיעים ללמוד בבית הספר.
יש רצון ללמוד?
בוודאי, יש רצון, ויש גם יותר מעורבות מצד ההורים. אין הורה שלא רוצה שהתלמיד שלו ירכוש השכלה ויגיע לעמדות מפתח ולאקדמיה. אבל עדיין יש פער גם ברמת ההשכלה של ההורים, אבל בשנים האחרונות אני עד שיש שינוי חיובי, וגם יש שינוי מבחינת תשתיות ומבחינת ההשקעה של משרד החינוך ספציפית בחברה הבדואית בדרום.
אתה רואה שינוי?
אני רואה שינוי. אנחנו מדברים על מערכת חינוך שהיא בסך הכל 4% ממערכת החינוך הישראלית, אבל בשנים האחרונות בראשות המנכ״ל אבו אב בעצמו מגיע בימי שישי לבקר בבתי הספר, אנשי משרד החינוך מהמטה מגיעים עד אלינו, ואנחנו פוגשים אותם בתדירות מאוד מאוד גבוהה. גם במחוז רואים את החברה הבדואית, וכולם פשוט מאוד מתגייסים באמת לעשות שינוי בחינוך.
שירין, 11 שנה כבר מנהלת את בית הספר, נכון?
כן.
התחלתי ב-150 תלמידים, היום יש 1,300 מכיתות זין עד בית.
עד י'
בית, סליחה, מזין עד י' בית כמובן. בשכונת הרכבת, אחת השכונות הכי מורכבות, כן? ואני בוחרת במילה עדינה, הכי מורכבות בלוד.
בישראל.
בישראל, כן.
הכי מורכבות ומיוחדות, כן. אני מכירה היטב את השיח, נסרין היא חברה יקרה ורג'יו קולגה, שנינו ברשת אורט. אני מכירה את השיח הזה היטב, אני מכירה את השיח הזה על למה אי אפשר וכמה קשה בחברה הערבית, והוא לא שיח זר לי לחלוטין, והוא אמיתי והוא נכון. אבל אני רק מרשה לעצמי לתקן ולהגיד שכל הזמן האמירה הזאת, החברה הערבית היא עושה עוול, כי אני חושבת שמיום ליום אין הגדרה כוללנית לחברה הערבית. אני חושבת שיש פער הולך וגדל בתוך החברה הערבית בין אנשים עשירים יותר ועשירים פחות, משכילים יותר ומשכילים פחות. אני חושבת שמעצם ההגדרה שלנו כערבים אי אפשר להכליל אותנו בתור קבוצה. וככה גם בתי הספר, יש יותר ויותר בתי ספר סלקטיביים היום בחברה הערבית, שהמציאות שם שונה לחלוטין ממה שאתם מתארים. הרשתות נכנסות לתוך בתי הספר, ואז אותו פער שאתם מתארים, הכספי, מצטמצם, כי אם המדינה נותנת סכום מסוים, אז הרשת משלימה מיזמים שאנחנו חוברים אליהם, למשל, כמו תובנות בחינוך, משלימים את הפער. העניין הוא לא הכסף, כל הזמן מתעסקים בעניין הכספי. כמה נקבל ילד ערבי וכמה נקבל ילד יהודי. בעיניי מה שעושה את הפער זה ברמת התוכן, ברמת האיכות. מה מקבל הילד הערבי לעומת מה שמקבל הילד היהודי.
תסבירי.
אני אסביר שזה חוזר לדעתי, ומקור העניין זה איכות ההוראה. עכשיו ברור לי ואני מסכימה עם רג'י שבשנים האחרונות יש השקעה בתשתיות וזה א' ב'. גם לי יש את אחד מבתי הספר היותר יפים במדינה. וזה מתחיל א' ב' בתשתיות הפיזיות, אבל אסור לחשוב שכאן זה נגמר, בשעות ובתשתיות הפיזיות. בסופו של דבר, השאלה מי המורה שנכנס לתוך הכיתה ומה הוא מלמד, ואיך הוא מתאים את עצמו לרמת הלומדים, ואיך הוא מפתח חשיבה ביקורתית אצל הילד, ואיך הוא בעצם מרגיש שהוא בונה את החברה שלו, והוא לא רק בחר בהוראה מחוסר ברירה. ולכן מה שאני חושבת...
ואת מצליחה להביא את הסוג הזה של המורים?
בדם יזע ודמעות, ולמרות ועל אף, אנחנו מצליחים בשנים האחרונות להשקיע יותר ויותר במורים, ולהבין שהם המפתח בעצם לשינוי האמיתי.
וזה מה שחסר לך? עוד מורים מהסוג הזה?
חסר לי יותר מורים, חסר לי לדעתי, וזאת הנקודה שלדעתי, חבל לי מאוד, שהמדינה לא מבינה שיש פה הזדמנות אדירה לחשוף את הילדים לגוונים השנים של החברה דרך המורים, לשלב מורים יהודים בתוך בתי ספר יהודים ערבים ולהפך, להכניס מורים יותר עם הסבה אקדמית לתוך מערכת החינוך הערבית. הרי ממה נובע החשד והשקט שכולם מדברים עליו? הלחץ שאנחנו נמצאים סביבו בתור חברה ערבית כמנהלים, כבתי ספר, עם הלחץ הזה סביב בחינת הבגרות, מבחינתנו בחינת הבגרות והזכאות, הם האפשרות שלנו למוביליות חברתית. אנחנו מרגישים מול בחינת הבגרות שווים בין שווים. והמטרה מקדשת את האמצעים. עכשיו, בהיעדר הכשרה מתאימה למורים, מה זה בעצם ציון מגן? זה היכולת של המורה להעריך את הילד, את התלמיד, נכון, כמי שיכול לענות על השאלות בבחינת הבגרות. אבל אם המורה עצמו לא מסוגל לענות על השאלות בבחינת הבגרות, אם אין לו את הכלים להעריך נכונה את התלמיד,
וזאת תופעה שאת רואה מורים שבעצמם לא מסוגלים לענות על שאלות בבחינת הבגרות?
אני חושבת שנדרשת מהפכה אמיתית, ואני חייבת לומר שבשנים האחרונות גם משרד החינוך משקיע ומתחיל להבין עם כל העניין של הגמישות הפדגוגית של להכניס את ההשתלמויות לתוך בתי הספר, למקצע את המורים הרבה יותר, עושים את זה גם ברשתות, אבל באמת להבין שגם אם אתה משקיע במעבדה ב-200,000 שקלים, אם המורה שנכנס לתוך המעבדה הוא אדם שלא מחובר לעצמו, זהותית חברתית אישית, ואם המורה לא מבין שאנחנו מכינים את הילדים למאה ה-21 ולא לבחינות הבגרות בלבד, ההשקעה לא שווה.
זה מרתק מה שאת אומרת, ואני חושבת אגב שזה תקף כמובן
גם למגזר היהודי לדעתי.
לכל מגזר, אין הבדל פה.
אני לא מתייחסת לעצמי, סליחה שאני אומרת, אני חושבת שאני לא מתייחסת לעצמי כאל מגזר. אני מנהלת בית ספר.
את צודקת לגמרי, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך על הייחוד, כן, של התלמידים שמגיעים אלייך. בהקשר של גזענות, בהקשר של אלימות בתוך החברה, זה גם משהו שאת מן הסתם צריכה לתת לו מענה מולם.
תראי, אני לוקחת אחריות על החברה שלי. אני חושבת שאני בתור מנהלת בית ספר נמצאת בתפקיד המשפיע ביותר בחברה שלי. אני כשאני לא מרשה לעצמי לקטר על מה שקורה בחברה, כי אני זאת שאמורה יחד עם המורים שלי לחולל שינוי. אני תרגע מדברת אלייך אחרי יום שני של הכנה של כיתות זין. כשמגיעים משישה בתי ספר יסודיים בעיר, שזה סוג של נס, כי שכונה עם דימוי שלילי פתאום כולם מתדבקים על דלתות בית הספר לבוא ולהירשם. ואת רואה תלמידי כיתות זין, מה שאנחנו עושים בארבעה ימים, זה ללמד אותם ללכת, ללמד אותם איך לדבר אחד אל השני בצורה יפה, ללמד אותם איך לדבר בלי אלימות, ללמד אותם להיות גאים בעצמם על מי שהם. אלה דברים שקצת בנהירה הזאת אחרי בחינות בגרות והישגים, okay. קצת שכחנו אותם. ואני חושבת שהעניין הזה של להכין ילד מבחינה ערכית, ולהבין שאתה בונה את האזרח של המחר, אתה לא רק בונה את כן. מי שיש לו תעודת בגרות של המחר, אני מודה שיש לי רק 56% זכאות. אני לא בטבלאות של בתי הספר הערכיים ביותר. אבל אם תלמיד שלי אומר, המנהלת, אני לעולם לא אחזיק נשק. אני כשאני עושה בכביש, הוא זוכר את הביקור שלקחתי אותו לבית לוינשטיין. וכשהוא פוגש מתנדבים, 70 מתנדבים יהודים, אז השיח שלו על יהודים במהלך חייו משתנה כי הוא פגש אותם, לא אכפת לי שאני לא בטבלה, אכפת לי שאני בונה את החברה שלי אחרת.
כן, ברור לחלוטין. נסרין, משפט אחרון שלך?
אני ושירין חברות מלפני 20 שנה, וחשוב לי להגיד, גם שירין, גם אני ופעילים חברתיים, חוקרים באקדמיה, המנהיגות הפוליטית המקומית שלנו, הארצית שלנו, כולנו לצערי בוגרי מערכת החינוך היהודית או הפרטית הנוצרית. החלום שלי זה שבעוד 10 שנים אנחנו נראה את בוגרי מערכת החינוך הציבורי מככבים בשלטון המקומי, במשרדי ממשלה, במנהיגות הארצית שלנו. אני חושבת שעד שזה לא יקרה, סימן שהמערכת החינוך שלנו לוקה בחסר ומשמרת את הפערים בין יהודים לערבים, בין חלשים לחזקים, בין עניים לעשירים, כמו ששירין אומרה.
כן. נקודה מאוד לא מעניינת,
אני חושבת
כן.
שאסור, אנחנו אמורים להמשיך ולפעול כדי לקדם את מערכת החינוך שלנו, כדי אוקיי. להביא למקום של, כדי להביא לשוויון וצדק חברתי.
לירן, תודה. משפט אחרון שלך.
אני חושב ששמענו כאן
זה היה מרתק, שיח מרתק, וכן
לא
מאוד.
בחייני. Mm-hmm. כלומר, אנחנו יודעים שהם אומרים, אין לנו מספיק, פה אנחנו כן שומעים, יש, משרד החינוך נותן אקסטרה מתי שצריך, ואנחנו מקבלים גם מבחוץ, ואומרים, ובכל זאת אנחנו לא, אנחנו מצליחים מעט, ולעומת מה ששמענו כאן, נכון, יקטרו גם על המורים במגזר היהודי, אבל זה בדיוק מחזיר אותנו לאתמול, למי שנותן את האקסטרה, זה ההורים שבמגזר יכולים לתת למרות שאיפה שיש מורים לא טובים, ופה לא, וגם הרשות המקומית שנותנת הרבה פעמים עוד, איפה שהרשויות החלשות, בעיקר במגזר הערבי והבדואי, לא נותנים.
ועכשיו לחלק הכיפי באמת, שיעורי בית ומבחנים. אז איך צריך להיראות שיעור בסוף הרבע הראשון של המאה ה-21? איך צריכה להיראות כיתה, בית ספר? ולמה בתי הספר בישראל נראים כמו לפני 50 שנה? ובעיקר, האם אפשר ללמוד, להשכיל, ולהכין את הילדים שלנו לחיים בלי שיעורי בית ומבחנים? על כל השאלות האלה ניסינו לענות בפרק השלישי. אומרים שלום ללירן חוג'יינוף, כתבנו לעני חינוך.
בוקר טוב, קרן.
קודם כל, עדכון חדשותי. תיפתח או לא תיפתח שנת הלימודים, ברגעים אלה ממש הדיונים בבית המשפט.
בית הדין הארצי לעבודה בעניין ארגון המורים בלבד, לא הסתדרות, שם עדיין יש מסע ומתן שאנחנו יודעים שקצת הגיע אפילו לפיצוץ. כרגע יש הפסקה בדיונים, השופטים נוטים ככה לנסות דרך של גישור לפני שהם מוצאים צווי מניעה לארגון המורים שהחליטו שהם לא פותחים את שנת הלימודים. ארגון המורים פותח את הדברים, אומר, אף אחד לא דיבר איתנו, אף אחד לא הציינו כלום. 4 שנים אנחנו מדברים על כל הנושאים האלה שלא קשורים לתנאי השכר, אלא לתנאי העבודה של המורים. השופטים אומרים, אם יהיה מסע ומתן, תסכימו לבטל את האיומים בשביטה, ומנסים כרגע לדבר על איזושהי הקמת צוות שיבדוק אולי, רגע לפני פתיחת שנת הלימודים כבר מדברים על הקמת צוות, כרגע יש על זה דיונים, מנסים לבדוק לכאן הלכו הדברים, רן ארז עצמו אגב נורא נחוש לא לפתוח את שנת הלימודים, כן, הוא אומר, אנחנו מדברים על זה כל כך הרבה זמן, אם אתם רוצים תתנו לנו צווים.
נראה אותם.
אנחנו כמובן נעדכן
משם. זה לא קרה הרבה מאוד שנים, כן, ששנת הלימודים לא נפתחה כסדרה. טוב, ועכשיו כאמור לפרק השלישי שלנו בסדרה נשארים כיתה, בודקים זוויות שונות של מערכת החינוך הישראלית. היום אנחנו שואלים את השאלה שכל תלמיד שאל את עצמו מאות פעמים במהלך שנות לימודו, אבל גם משרד הבריאות שאל את עצמו פעם
החינוך,
אחר פעם.
החינוך, החינוך.
משרד החינוך כמובן. מי צריך שיעורי בית ומבחנים. ובבדיקות, בתחקיר לקראת השיחה שלנו, ראיתי שב-2009 משרד החינוך הוציא הודעת דובר, מן הסתם אחת מיני רבות, שבה הוא מבטיח שהוא הולך לבטל את שיעורי הבית והמבחנים. ואיכשהו, לפני חודש או חודשיים, שוב הייתה ידיעה כזאת באחד העיתונים. קצור, עובדים עלינו כבר שנים בסיפור הזה.
אין מדיניות ברורה, ואולי זאת הבעיה. את יודעת, לפני שנת הלימודים הקרובה, אם היא תיפתח בזמן, תיפתח בהוראה חדשה, פרסמנו אותה לפני שבוע כאן ביומן הבוקר, לא לתת ציונים בתעודות לתלמידי כיתות א' עד ג'.
Okay.
עכשיו, זה כבר קיים בחלק מבתי הספר, כלומר, זה כבר קורה בשטח, אבל פעם ראשונה עכשיו משרד החינוך השכיל וגם הולך לכתוב את זה בחוזר מנכ״ל, כלומר, בתעודת הסיום, סוף סוף לא לתת ציונים, אלא הערכה מילולית בלבד. עכשיו הם טוענים, כל המטרה כמובן זה יותר לחזק את התלמידים ולהגיד להם שלא הכל ציונים, אבל התבססנו על מחקרים כמובן, בדקנו, זה גורם לתופעות שליליות בגיל הזה, לתחרות, לסטיגמות, לתחושת כישלון, אנחנו רוצים רק הערכה מילולית, אגב הערכה מילולית זה לא אומר מצוין או טוב מאוד, אלא ממש המורים צריכים לכתוב הערכה על כל תלמיד, איך הוא בכל מקצוע, מה החוזקות שלו ומה החולשות שלו. זה קיים בחלק מבתי הספר כבר, עכשיו זה משהו שיורד לשטח, ועכשיו משרד החינוך נותן את זה בהוראה, שעדיין יש בתי ספר שזה קורה חלק עד כיתה ד' גם, ויש בתי ספר שאפילו ציונים במבחנים הם לא נותנים. פה הרעה כרגע היא רק לתעודות הסיום, ולא למבחנים עצמם. בעניין שיעורי הבית, בשנה האחרונה התחוללה איזושהי מאומה במשרד החינוך, אני אזכיר לך, אני אקח אותנו בדיוק לאוגוסט שנה שעברה, כותרות העיתונים צעקו, אין יותר שיעורי בית. משרד החינוך, אנשים תלשו שערות ואמרו, רגע, רגע, זה לא נכון. האמת היא באמצע. כלומר, כן הפקידים הבכירים, אנשי בתי הספר היסודיים שאחרים במשרד החינוך, אמרו שהם רוצים להתחיל לתת המלצות, להוריד את שיעורי הבית בגילאים הנמוכים ולהפחית כמה שיותר אחר כך. אבל למעלה, מנכ״ל משרד החינוך, אנשי המשרד הבכירים, לא אישרו, כלומר, לא יצא שום הנחיה ברורה, והדברים לא הועברו לשטח כמו שהם. אבל עדיין אנחנו כן רואים בתי ספר שבהם זה קורה. כלומר, יש בתי ספר שלא נותנים שיעורי בית כהנחיה של המנהלת. האוטונומיה הזו עדיין נשמרת וזה קורה, ומשרד החינוך גם מאפשר את זה. הוא לא אומר שום דבר. אז מצד אחד יש לנו את ההנחיה של הפקידים לעשות, להפחית, ומצד שני, משרד החינוך בגבוה, בעניין המנכלות, חוזרי מנכל שמחייבים את המנהלים, עדיין לא צעירות.
כשאנחנו מדברים על ללא שיעורי בית וללא מבחנים, אז אנחנו בעצם גם מדברים במובן הרחב הרבה יותר, על איך צריך להיראות החינוך בשנת, תכף 2020, האם שיטות הלימוד של היום, מורה, שיטת הלימוד הפרונטלית מול 40 תלמידים שישובים על כיסאות סדורים סדורים, האם זה רלוונטי, האם אפשרי בכלל ללמוד? ובשביל לענות על השאלות האלה, כינסנו צוות מומחים. שלום לדוקטור גווין סאס, חוקר מרצה של חשיבה יצירתית.
מוקר טוב, גוון סאס.
גוון, סליחה. ושלום לסמדר מורס, מנהלת בית ספר נופים בתל אביב.
שלום ובוקר טוב.
ושלום לדוקטור משה לייבה, מבית הספר לחינוך, מכללת לוינסקי.
שלום, בוקר טוב.
אני אתחיל איתך, דוקטור גוון סאס. בית הספר נראה היום כמו שבית ספר צריך להיראות?
לא.
מרבית בתי הספר, נאמר כך, פרט לכמה חריגים.
יש כמה חריגים, אבל זה לא השכיח. מה שאנחנו רואים היום, ובדיוק כאשר יצאתי מהרצאה בימי הערכות באיזה בית ספר פה בחולון, והראיתי תמונה של כיתה לפני 100 שנה וכיתה היום, חוץ מהציבוניות וקצת פלקטים נשאר אותו דבר. מרחב הציבורי, מרחב הלמידה של בית הספר לא השתנה לחלוטין, עוד פעם, לפחות לא ברמה שהיה צריך לקרות, ומה שקורה היום קרן זה שאנחנו עדיין עדים בהרבה מאוד בית הספר, לרעיון העקרוני שהמורה מתווך ידע, אגב שברובו לא רלוונטי, לילדים שיושבים משועממים.
הידע לא רלוונטי או שהרעיון לא רלוונטי?
הידע ברובו לא רלוונטי, כשילד מסתובב עם מחשב על בכיס, שכל דבר שמעניין אותו יכול תוך דקה לשלוף במהימנות גבוהה יותר מאשר המורה יודע, אני לא רואה שום היגיון להמשיך ללמד כל כך הרבה שעות למשך 12 שנה אותו מקצוע. השיטות ההוראה ורובן כבר לא רלוונטיות, אתה צריך לבוא לשיטות אחרות, ואני יכול לפרט אם תרצי, ואז מגיע הדבר הנורא ביותר, זה שיטות הערכה. הרעיון הזה של בחינות בגרות, שאמורות לשתף בעיקר שינון, שהם המדד העיקרי להיכנס אחר כך לאקדמיה. אז הפשע על חטא פה גובר כל פעם, ובסופו של דבר, התוצאה היא שהיום לצערי, בית הספר לא מצליח למלא את יעודו, בהרבה מאוד בוגרים שמגיעים אחר כך לאקדמיה אליי, בסופו של דבר הם לא רלוונטיים, וגם שם לא בהכרח נעשה עבודה כל כך טובה, וגם גם התעשייה סובלת.
כי מה לא, מה לא מלמדים אותם?
לא מלמדים אותם, אני חושב שהיום, את לא ציינתי את זה בפתח דברייך, אבל אני גם דיקן בית הספר לעיצוב החדשנות במכללה המינהל.
אוקיי.
ובתוך האקדמיה היום, מה שאני מובילה, ואני טוען שאתה צריך להתחיל בכיתה א', צריך להפסיק ללמד את המקצועות שאפשר לקרוא עליהם, וכשרוצים לדעת אותם הם זמינים, ולעבור ללמד דברים איפה שאנחנו כבני אדם יכולים לנצח את המכונה, את המחשב, את האלגוריתם. צריך להבין,
כמו המחשב, מה? כי בעצם אני יכולה לקרוא היום כמעט על כל דבר.
רגע, אז רוצים לי להגיד לך, נכון, ולכן אנחנו רוצים להכנס לאותם אזורים שבו אנחנו מנצרים. וזה אומר ללמד, תחשיבי טוב, ללמד אמפתיה, ללמד יצירתיות, ללמד יותר עיצוב, החשיבה עיצובית, ללמד יותר ערכים, ללמד את אותם דברים שאנחנו כבני אדם יש לנו ערך יותר משמעותי, ואיתם אנחנו יכולים לנצח בתעשייה.
איך מלמדים יצירתיות? איך מלמדים יצירתיות? אני קראתי פעם, אני לא אשכח את הכתבה הזאת, כתבה מרתקת על הניסיון של הסינים לייצר תקשורת עם הישראלים, ושאחד הדברים שהם מבקשים מהישראלים כל הזמן, זה שנלמד אותם את היצירתיות שלהם. והישראלים אומרים שאין דרך ללמד יצירתיות.
לא, זה לא נכון. אני מלמד תואר שני ביצירתיות בבית ספר אצלי, ואני מלמד בסינים יצירתיות. יצירתיות זה שריר לכל דבר.
שריר לכל דבר, אתה אומר.
לכל דבר.
שאפשר לאמן אותו.
כן, נכון שבתי הספר שוחטים ושוחקים את היצירתיות עד שגומרים את הבית ספר, בכל מיני שיעורים לא רלוונטיים כפי שהסברתי, אבל כמו כל שיר, אם מאמנים אותו נכון, בעזרת טכניקות, מתודולוגיות, גישה יותר פתוחה, תהליכי עבודה צוות רלוונטיים, אתה מסוגל להניב תוצאות דרמטיות אחרות, ובעיקר לשנות תפיסי חשיבה והנחות יסוד.
כן.
בהחלט אפשר לעשות את זה, כן.
כן תלמד, נניח, אנגלית, מתמטיקה, לשון, אלה מקצועות, או שאתה גם עליהם מוותר.
לא, 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 לא. אנגלית חייבים ללמד כי זה השפה הבינלאומית, מתמטיקה יש בו...
ושפה חדשה עדיין צריך ללמוד בשיטה שהיא בסופו של דבר לימוד.
תראה עוד פעם, לגבי הנושא של אנגלית, אני עושה לך, ילדים לומדים יותר אנגלית מתוכניות הטלוויזיה.
זה נכון.
מאשר מה שקורה בבית הספר. אני אתמול, סתם דוגמה, כחנה לרעיון מסך, ישבתי עם הילד שלי אתמול, הוא לומד בתיכון מטרו ברעננה, שזה בית ספר מצוין. שאלתי אותו, תגיד לי, שיעורי בית, שאלתך מה שדיברת התחלת התוכנית, שיעורי בית, איך קורה אצלכם? כי אני בהחלט לא מתעניין. אקדים ואני אומר לך, שהבן שנכנס בכיתה י' לפני שנה, אני זוכר שאמרתי לו בכניסה לבית הספר, ואני איש חינוך, אמרתי לו, עדי, תקשיב טוב, יש לך 3 שנים עכשיו בתיכון, זה תהנה עם בנות, ותהנה בכדורסל כמגמת כדורסל. לימודים תשלים אחר כך אם צריך, ואני מאמין בזה. עכשיו לשאלתך, אני אמרתי לו דבר כזה, איך השיעורי בית בבית ספר? הוא אומר, בבית ספר אצלנו כמעט אין שיעורי בית במטרו. אין שיעורי בית. אמרתי, שמחתי לשמוע, כולי מעודד. רגע, אבא, אבל אם אתה שואל רגע בחטיבת ביניים, הוא אומר, שם היה פשוט מאוד, היינו באים להפסקה לפני השיעור, יושבים במעגל ומעתיקים. זה אומר את הכל.
בוא, נגיד שוב שלום לשני המרואיינים נוספים ששומעים אותך. סמדר, את כאמור מנהלת בית ספר נופים בתל אביב, 300 תלמידים, בקריית שלום, כבר 9 שנים, לא נותנת שיעורי בית כבר 4 שנים.
נכון, אנחנו בבית ספר לא דוגלים בשיעורי בית, נהניתי מאוד לשמוע את הדוקטור שדיבר לפניי ואני מסכימה עם כל מילה. אנחנו לא מאמינים בדרך הזו, אנחנו לא מאמינים בשיטה הזו, אנחנו לא חושבים שהנחות היסוד של הנכונות, אנחנו גם לא מאמינים שזו הדרך ללמוד במאה ה-21 ובכלל.
אין שיעורי בית מא' עד ו'?
אין שיעורי בית.
מה זו, אז מה כן? אנחנו כל כך לא רגילים, אז אנחנו שואלים, אז איך לומדים?
כן. אז קודם כל, לומדים לא פחות טוב, לומדים בצורה הרבה יותר משמעותית ויצירתית, ואני רוצה לדבר על שתי הנחות יסוד שקיימות בנתינת שיעורי בית, 2 מתוך הרבה אחרים, אבל אני אתמקד בזה שקודם כל, הנחת היסוד הראשונה היא שילדים צריכים ללמוד אחר הצהריים. צריכים ללמוד באופן המסורתי, עם מחברת, חוברת, תרגילים, ספר ועת, ליד שולחן ולבד, כן? וההנחה השנייה היא שהורים צריכים להיות עסוקים בללמד ילדים. אחרי צהריים.
עכשיו קנית אותי. לא, כי לא כל הורה יכול להיות מורה טוב. מרבית ההורים הם מורים מאוד מאוד גרועים. זה יוצר טאקלים בלתי נסבלים.
נכון, אז אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד משפט שאני עומדת מאחוריו, ואני מוכנה להתווכח עליו ולדון עליו בכל פורום אפשרי. אני חושבת שמתן שיעורי בית לילדים בשעות אחר הצהריים, גורמים, ואני לא ארחיק לכת אם אני אומר, לפגיעה במערכות היחסים בין הורים לילדים, למתח בתוך המשפחה, למתח בתוך הבית, ואין צורך בזה. זה נושא כאוב לכשעצמו. ואני אומר עוד משהו. ילדים שהם מצטיינים והם לומדים טוב ויפה ומצליחים, הם בעצם לא ממש צריכים את התרגול. אבל איפה זה פוגע? זה פוגע שוב כמו בחברה, כמו בחברה, בחוליה החלשה יותר, בחוליה שקשה לה יותר, ואלה הילדים המתקשים. וילדים מתקשים צריכים איש מקצוע שיש לו דרך וכלים ומיומנויות ודרכי הוראה ושיטות הוראה כדי ללמד ילדים שקשה להם יותר, כדי ללמד ילדים שנתקלים במורכבות.
ואת זה את נותנת בבית הספר? כלומר, בעצם מה שאת אני רוצה רגע לחדד, כי מה שאת אומרת כאן, זה אחת הטענות שאנחנו שומעים הרבה פעמים כלפי מערכת החינוך, זה שהיא לא רואה את הייחודיות של כל ילד. יש 40 ילדים בכיתה, אנחנו רוצים שכולם יהיו באיזשהו מקום בינוני שנוח למורה להתנהל מולו, את המצטיינים קשה לנו להתמודד איתם, ואת החלשים קשה לנו להתמודד איתם. אז זה אומר שאת צריכה לתת יחס מיוחד למצטיין ולחלש.
נכון.
וזה אומר יותר שעות, וזה אולי אומר יותר כסף? איך עושים את זה?
לא, זה לא אומר יותר שעות, וזה לא אומר יותר כסף. במשאבים הנתונים אפשר לארגן את כל ההוראה והלמידה בבית הספר אחרת. אני לא מוסיפה שקל אחד לסיפור הזה. אני אגיד לך מה אנחנו עשינו. שני דברים. הדבר הראשון הוא שיש רצועה של סוף יום בשעה האחרונה. אנחנו מקדישים לתרגול, מה שנקרא שיעורי בית עבר לבית הספר, וזה אומר שילדים שצריכים לתרגל וצריכים עזרה ולמידה בקבוצות ולמידה של וישיבה בקבוצה היטרוגנית, שילד שהוא יותר חזק, שזה גם ערך חברתי, עוזר לילד שמתקשה.
כלומר, עושים את השיעורי בית ביחד בכיתה בעצם.
נכון, לא קוראים להם שיעורי בית, תרגול, תרגול צריך לעשות בבית ספר, לא בבית. מה הם כן עושים בבית? אחר הצהריים, אנחנו מדברים על המיומנויות של המאה ה-21, היום אם אתה רוצה להתקבל לאייטק או בגוגל, אתה צריך להיות מסוגל לעבוד בצוות, אתה צריך להיות מסוגל לחקור, להיות יצירתי, לגלות סקרנות, ליצור מערכות יחסים עם קבוצה. וכל הדברים האלה, את זה אפשר לעשות בבית. ומה זה אומר? שבבית הם חוקרים בקבוצה, והקבוצות מתחלפות, דברים שהם מסקרנים אותם, שמאתגרים אותם.
רק שזה לא מטלות שההורים עושים בסוף.
אנחנו דואגים, אנחנו ייצרנו שיח עם ההורים בעניין, אנחנו מדברים עם הילדים על זה בכיתות, אנחנו מסבירים את הרציונל, אנחנו בונים קבוצות והם בונים בינם לבין עצמם קבוצות, ופשוט חוקרים לחקור חיה שמעניינת אותך. למה לא? ולהגיע לכיתה ולהשיג
מרתק.
את הדברים האלה.
אוקיי, בואי, אנחנו, דוקטור לייבה, אתה שומע את הדברים האלה, ואיפה אתה עומד? אתה מאמין עדיין בשיעורי בית?
אז אני רוצה להגיד באמת מספר דברים, שדרך אגב כולם, הדברים הקודמים צדקו לחלוטין, אבל אני רוצה להגיד משהו על שיעורי בית, אנחנו רואים אתם שופכים את המים, התינוק, הנחות היסוד דרך אגב, שהמילה שיעורי בית מתייחסת רק לתרגול. אני מסכים, מנהלת בית ספר נופים, דרך אגב, היא כן נותנת שיעורי בית. עצם העובדה שהתלמידים עובדים אחר הצהריים לפיתוח מיומנויות של לומד עצמאי ועבודה בקבוצות ויצירתיות, היא אכן נכונה. אבל הם כן נותנים שיעורי בית, זה לא תרגול. המילה שיעורי בית פשוט הפכה להיות מילת גנאי לצערי. אבל אני בהחלט מאמין שהרצף בית כיתה חייב להישמר. אנחנו מדברים על נועם
שעמם. תלמידים צריכים לעשות דברים אחרי צהריים?
צריכים לעשות דברים אחרי צהריים.
לא יכולים להסתפק בלשחק או להיות בצופים.
יש היום גם משחק שהוא סוג של לימוד.
נכון, בדיוק. אנחנו לומדים, אנחנו דרך אגב, היצור האנושי אדם,
או להשתעמם קצת.
מדבר על למידה סרנדיפית, למידה לא מכוונת, למידה קורית כל היום וכל הזמן, בכל ההקשרים. המטרה שלנו כמערכת חינוך, דרך אגב, שמדברת על הפורמלי והפורמלי, לאורך כל היום היא כן ליצור להם מסגרות והכוונה, כדי לא ליצור שיעמום. אנחנו יודעים היום, דרך אגב, מהעולם של רווחה והמשטרה, אנחנו קוראים דוחות, השעמום של בני נוער ותלמידים, שעמום גדל וגדל, גורם לוונדליזם, אנחנו כן רוצים להם לדאוג להם לפעילויות.
כן, אבל אני חייבת לומר שזה אולי קצת בגלל שאנחנו לא מלמדים אותם איך להשתעמם, כי לפעמים משעמום יכולים לצאת דברים נפלאים.
אני מסכים, אני מסכים לחלוטין דרך אגב, אבל אנחנו צריכים לכוון.
כמו שמחופש יכולים לצאת דברים נפלאים, ויכולים לצאת דברים הרבה פחות טובים.
מסכים לחלוטין, אבל שוב אני אומר, אני אתן דוגמה, אתמול בערב דיברתי עם הבן של הווטרינרית שלי, שהוא עובד איתה אחר הצהריים במרפאה, תלמיד בבית ספר יסודי, ואני אומר לו, מה, אתה אוהב שיעורי בית? ברור שלא, משעמם מאוד, זה המשפט שתשמעי מ 99.99% מהתלמידים במדינת ישראל, והם צודקים לחלוטין. ואז אמרתי לו, רק רגע, אתה עובד עם אמא שלך כל יום אחר הצהריים, זה לא סוג של שיעורי בית? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אז מה, זה לא מעניין אותך? אומר לי, מאוד. ואז זה כן סוג של שיעורי בית, כלומר, יש לו מטלות, הוא עושה אותם, זה בדיוק כמו שאמרה המנהלת של בית ספר נופים. אנחנו צריכים לדעת ליצור להם מסגרות שהם ילמדו לפתח מיומנויות, ואני מתחבר לכל הדוברים הקודמים, של למידה עצמית, של אוטודידקטיות, כי זה אחד מהמיומנויות החשובים של המאה ה-21. העולם מתפתח כל הזמן, אנחנו לא יכולים להיות במערכת פורמלית נונסטופ עד הסוף, עד סוף חיינו. אנחנו צריכים לעבוד, כלומר, on the job training, מה שנקרא. אנחנו מדברים על שילוב שיעורי בית כתחומי בחירה, פעילויות חקר, תצפיות בסביבה שלהם, כן ליצור להם שימוש בטכנולוגיה, משחוק,
אוקיי.
משימות לפיתוח.
עכשיו אני אשאל, אני רוצה לשאול משהו את שלושתכם.
אני רוצה להוסיף רק דבר אחד קטן, הסיפור של שיעורי הבית, עצם המושג שיעורי בית, הוא המושג שאנחנו, המיושן עם הנחות היסוד שדיברנו עליהם קודם, זאת אומרת, כשאומרים שיעורי בית, מדברים על הדרך המיושנת והארכאית של איך לומדים אחר הצהריים
כן.
בבית.
ברור.
אז זה חשוב לחדד, זה צריך...
ברור לחלוטין.
המיושן מביא איתו את כל המורכבות.
אני רוצה לשאול גם אותך לירן, גם אותך דוקטור סאס, אנחנו שומעים את משרד החינוך מדבר כבר שנים על זה ש... צריך לעדכן את האופן שבו לומדים במדינת ישראל, ולהכניס לכאן את כל הדברים היפים והנפלאים שדיברתם עליהם בדקות האחרונות. לירן, למה זה לא קורה?
תראי, הזכיר פה באמת
למה מרבית בתי הספר נראים בדיוק כמו פעם.
נכון, אני אתן לך דוגמה קטנה, לפני קצת יותר מחמש שנים היה כאן שר חינוך שי פירון, יש לי המון ביקורת על איזה שר חינוך הוא היה.
מאוד פלטן הוא היה.
אבל הוא ניסה לעשות משהו שלא הרבה עשו, כי בחינוך הוא בכל זאת קצת מבין. הוא ניסה כאן לעשות מהפכה שבשטח המורים פשוט התנגדו לה. הוא הצליח להפוך קצת את נושא הבגרות לפחות למידה ויותר עבודת חקר, זה עדיין לא ממש מצליח עם ה-30%, והוא ניסה לעשות עוד מהלך שנכשל ולצמצם את מספר בחינות הבגרות. זה לא קרה. הייתה התנגדות עצומה של המורים בשטח.
למה?
יש פחד ענק. קודם כל מהפרנסה שלהם,
אמרו,
מוזזים להם את הגבינה, ארגוני המורים עמדו על הרגליים, הם אמרו, מה פתאום אתם תיגעו לנו במסורת, מה שאנחנו מכירים, זה פשוט נורא קשה, ובחינוך, כמו שבחינוך אנחנו מכירים, זה לוקח זמן. שימי לב, מתי משרד החינוך נתן הוראה לא לתת ציונים, רק אחרי שהוא בדק את המחקרים ועשה הדברים האלה, לוקחים המון המון זמן, והזכירה כאן סמדר דברים, יש היום שעות פרטניות, זה חלק מהסכם השכר עם המורים, אבל יש בתי ספר שזה עדיין לא קורה, ואגב, כמה תלמיד עושה שיעורי בית בישראל, כמות השעות השבועית הממוצעת היא 5 שעות לתלמיד בן 15, שהממוצע ב-OECD הוא 4 שעות בלבד, פינלנד, שאנחנו כל כך רוצים להיות כמוהם, קצת יותר משעתיים, שזה המודל העיקרי, ובכלל בגילאים הקטנים, המחקרים בארצות הברית אומרים, לא צריך יותר מ-10 דקות.
דוקטור סאס, משפט אחרון שלך, למה אנחנו לא רואים את מערכת החינוך הישראלית משתנה באמת?
אני אגיד לך, את ספר סיפור בקצרה, שזה יהיה בעצם אולי קצת מפתיע. יש רשת בתי ספר בארצות הברית שנקרא הייטק היי. מאוד חדשני, מבוסס על ערכים עיצוביים, בתפיסה חינוכית מתקדמת, עם כל מה שאני רואה וכל מה שצריך לקרות. פתחו בארץ כמה בתי ספר כאלה, והשקיעו בתשתיות, במרחבים, בחלל, המון כסף. אחד הבית ספר, לא אגיד איפה, הבית ספר נכשל כישלון חרוץ. עד כדי כך שכמעט סגרו את בית הספר, היום זה בית ספר שמשמש למשהו אחר שאני לא אדבר עליו. מי שהכשיל את בית הספר, תקשיבו טוב, זה לא המורים, זה לא הרשות המקומית, זה ההורים. וכשבדקתי את הנושא, ההורים אמרו לי, אם אתה נורמלי, נראה לך שאנחנו נשלח את הילדים שלנו לבית ספר, שמשחקים ועושים דברים כל כך חזויים, אחר כך לא יכנו אותם נכון לבגרות? בסופו של דבר, הניסיון להכניס משהו, שהיה נכון, מדויק, מזוקק, אחרי בדיקה ניסיונית בארצות הברית של 12 שנה, בארץ נכשל בגלל קיבעון פחד של ההורים מהדבר הנוראי שנקרא בחינות בגרות. לכן כמשפט סיום אני אומר ככה, להוביל שינוי בחינוך זה מאוד קשה. אבל אני מסכים עם לירון, פירון היה בכיוון הנכון. Okay. ארגוני המורים, הקביעות ובעיקר גודל הכיתות בהיעדר הכלים למורים הם המכשול העיקרי ביותר, אבל זה לא בלתי אפשרי, עוד אפשר לעשות את זה.
אז מה למדנו? שהפערים עדיין גדולים מדי, גם בתוך החברה היהודית וגם בין החברה הערבית לחברה היהודית, ששיטות הלימוד מיושנות מדי, שיש הרבה רצון טוב וגם כמה הצלחות מרשימות במקומות מפתיעים, אבל זה ממש לא מספיק. לכן קראנו לסדרה הזאת נשארים כיתה, כי אנחנו לא מספיק טובים, בטח לא בשביל המאה ה-21. חינוך הוא לכאורה המפתח להכל, אבל אנחנו לא יכולים לצפות ממערכת החינוך שתפתור ותסגור את הפערים בחברה הישראלית. ולפעמים יש לנו את הרושם שיש מי שמשתמש במערכת החינוך כדי להשאיר בכוונת מכוון חלק מהקבוצות בחברה הישראלית מאחור. ומזה כולנו נפסיד בסוף. אתם האזנתם לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. סדר יום משודרת בכל יום, בין ראשון לרביעי ב-10 בבוקר, בכאן רשת ב'. פרק חדש של קרן עושה סדר יעלה בכל שבוע, בלי נדר, בכל פעם שנסיים לצלול לעומקו של נושא כלשהו. אתם יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציית פודקאסטים שחביבה עליכם, להירשם לעדכונים ולקבל פרקים חדשים ישר לאפליקציה שלכם. את הפודקאסט הזה הפיקו דנית שוקרון ידידיה ודנה אסרף, עורכת סדר יום היא מירית הושמן מיטרני, בהפקה של סדר יום דנה אסרף ודנית שוקרון ידידיה, תכני השידור היו תמיר צוברי, מיכאל אולשפנג ויוג'י גבאי, ותודה כפולה ליוג'י שהיה גם על הסאונד בפודקאסט הזה. אני קרן נויבך, תודה רבה שהאזנתם.